slave, so it was Oshashuoi. All was over the Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי י"ג באלול תש"פ עם מסכת עירובין, דף כ"ד. רדיו קול חי, זוהי האכסניה, לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, ואלו הם התדרים בהם מגיעים דברי התורה אל בתיכם להניח ברכה. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה לכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בקרוב עליי מרעים לאכולת בשרי צרי ואויבי לי. כך נאמר במזמור לדוד השם אורי ואישעי, שאומרים בחודש אלול. אימתי מובטח האדם בעזר השם, כאשר הוא יודע וחש השם אורו ובלעדיו שרוי הוא בחשיכה, ויודע וחש אם יחטיאו, יאבדו את נשמתו ויפגמו את פנימיותו. וכאשר צרי ואויבי לי, כשמבין שהם אכן אויביו ודורשי רעתו, אזי יעזור ממרום השם והם מה כשלו ונפלו. אבל כשהוא לא רואה אסון בכפייתם, לא יחושו לעזרתו. רוכל יהודי עמוס דברי סדקית אל שכמו, כיתת רגליו מכפר לכפר, וחיזר על הפתחים להציע את מרקולתו לקושש פרוטות לפרנסת ביתו. כל היום טרח ויגע, ולפנות ערב נקש על דלת נוספת. שאל האם זקוקים לחוט, למחת, לכפתור, לסרוך. ייכנס אמר הגוי. נראה מה יש לך. נכנס, על השולחן עמדה גדירה של נזיד מהבילה. כל היום לא אכל היהודי וההבל לכשיך עיניו וירפל את מוחו. הגוי יבחין בכך. נביא לך צלחת, תאכל איתנו. נחרד היהודי אסור, תפשיל טריפה. שטח את מרקולתו על חצי שולחן השני, והגויה רחנה ובחרה. הגוי לא ירפא, אתה רעב, למה לא תאכל? ענה היהודי, אכן רעב מאוד אני, אבל אסור לנו. איני יכול, הפציר הגוי והוא בשלו. התעניין הגוי, ואם אכריח אותך, מה תכריח, איך תכריח, אסור ודי. אני אחרים את כל סחורתך ואגרש אותך מביתי. כך אני אכריח אותך, אמר הגוי. אבל גדול תעשה, אמר לו היהודי, זה כל רכושי. תגזור בכך רב עליי ועל משפחתי. אבל ההלכה פסוקה, חייב אדם למסור את כל רכושו שלו לעבור על איסור תורה ואף לא על איסור מדרבנן. הגוי התפעל אבל לא ויתר. ואם אציב בפניך את הברירה או שתאכל או שאחתוך את ידיך, זוהי מחלוקת הפוסקים, יש אוסרים גם בכך. תחתך יד ואיסור לא אוכל. וזה כבר עבר כל גבול. הגוי קצף ורגז, חטף סכין מהשולחן, זיכר את להב הסכין כלפי היהודי, ואמר, שמע, או שתאכל כאן ועכשיו, או שאני תוקע את הסכין בלבך. הגוי הצווחה, יהודי יחביר, ופרצוף הגוי היה ארגמן. במקרה כזה של פיקוח נפש, מותרת האכילה, הפיס הרוכל היהודי דעתו של הגוי הכעסן. השב לשולחן ותאכל, פקד הגוי. טוב טוב מלמל היהודי בהכנעה. קיבל את הדין. אבל למה משכת את זה זמן קורב? למה לא אמרת מההתחלה? זה לא מבט של צרי ואויבי לי. אדרבה, הלא רצונו להסביעני, הוא לא מתנכל לי. כך אין סיכוי שהם מקשלו ונפלו. י"ג באלול תש"פ, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש כדי לשאת את תפילת בית המדרש לפני תלמוד תורתנו. יהי רצון לפניך אדוני אלי ולא אבותי שלא יהיה רד ורתקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמיכו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא פותחים ממצווה אחת מהתורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה מצווה קנ"ט, מצוות תומת שמונה שרצים, משורשי המצווה הקדמה. לא יהיה ספק לכל מי שיש לו דעה, שלא היה אדם בעולם שהשיג לדעת כל החוכמה הצופה שלא יתעלם לו ממנה דבר. שהרי אפילו על משה רבינו אמרו זיכרונם לברכה במסכת ראש השנה, 50 שערי חוכמה הם וכולן נמסרו למשה חוץ מאחד. וכן שלמה המלך החכם אמר על עצמו במגילת קהלת, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. וכן לא ספק, כל מי שיש לו מוח בקודקודו, כי השם יתברך הוא אב החוכמה ומאיתו נמצאת בו נכללת כולה. ואין שום ספק גם כן, כי אב כל הטובות לא יצווה דבר אל בריאותיו רק לטובתם ולתועלתם, ולהרחיק כל נזק מעליהם. ועל כן כאשר נשיג בחוכמתנו מן המצוות, לדעת התועלת המגיעה לנו בהם נשמח בו. כאשר איננו משיגים מהם בחוכמתנו התועלת שלנו בהן, יש לנו לחשוב על כל פנים, כי ויתרון החוכמה אשר לשם יתברך על כל בריאה, ידע תועלת לנו באותה מצווה, ועל כן ציוונו עליה. וכבר הודיענו זיכרונם לברכה במסכת סנהדרין, למה לא נדע הטעם בכל המצוות, ואמרו שהיה הדבר שלא יהיה לנו כישלון בזה. והביאו ראיה שהרי שתיים מהם נתגלה טעמן ונכשל בהם גדול עולם. ואל יחשוב תופס לבוא עליי המשל, שאמרו זיכרונם לברכה, במסכת פסחים בדף כוח עמוד א', וכל המעמיק יצא בפשטיהן וישתדל לחדש דבר בנגלה שבהן, כי יחשוף להציץ מן החרקים להתענג בזוהר מראיהם, וללקוט מעליהם לחגור בהן אין ראוי לתת עליו בזה אשם, רק לברכו ולהזכירו לשבח באשר הוא שם. ואתה אחרי הקדמתנו זאת שחוכמת הקל גדלה על כל חוכמה, וכי לא יצווה דבר רק לטובה לנו ולתועלת גדולה, אין לנו קושייה ולא שאלה בכל איסור המאכלות והרחקת הטומאה בכל אשר לא יהיה התועלת לנו ידועה ומושג בחקירה, כי ידענו באמת שהכל לטוב. ואל תתמה בני על ענייני הטומאה אם הוא נעלם הרבה על כל בריאה, כי אפשר שהטומאה תזיק אל הנפש ומחליאה קצת, וכן שמעתי הדבר מפי חכמים. וכן מה שאמרו זיכרונם לברכה במסכת יומא, ונטמאתם בם וניתמתם כתיב. כלומר שמעיינות השכל שהוא הנפש הקיימת מתקלקלים קצת בעניין הטומאה. זוהי מצווה קנ"ט, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף כ"ג במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, גינה שיש בה 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים ומוקפת גדר 10 טפחים, מה צריך שיהיה בה כדי שיהיה מותר לטלטל בה? והתשובה לרבי יהודה בן בבא, סוכת שומרים או בית דירה. ולרבי יהודה, אפילו בור שיח ומערה, ולרבי עקיבא אפילו כשאין אחד מאלו מותר הטלטול בה. שאלה שנייה, מה מועיל לכך במה שסמוכה לעיר? והתשובה, שכן דעתו להשתמש בתדיר ונחשב כמוקף לדירה. שאלה שלישית, מדוע במשנה בסוכה, אף שהפסיקה המשנה בדברי חכמים אחר דברי רבי אליעזר, נקטה את המילה ועוד בדין השני שהובא משמו של רבי אליעזר? והתשובה, משום שחכמים חלקו עליו רק באותו עניין ולא הביאו מעניין אחר. שאלה רביעית, לחכמים עד כמה מותר בהיקף שלא לדירה, ומאיזה מקום למדו את השיעור הזה? התשובה, עד בית צעתיים שהוא 70 אמה ושיריים ומעט על 70 אמה ושיריים ומעט. ולומדים זאת מחצר המשכן שהיה 100 אמה על 50 אמה. שאלה חמישית, מה פשט הפסוק ורוחב 50 ב-50 והתשובה שיש להעמיד את המשכן לסוף 50 אמה מפתח לחצר, כך שתהיה חצר של 50 אמה לפניו ו-20 אמה מג' הרוחות האחרות? והשאלה האחרונה על דף חף ג', לרבי אליעזר מה הדין כשאורך הגינה יתר על רוחבה? התשובה, למשנתנו אפילו באורך אמה יותר אין מטלטלים בה, ולפי הברייתא רק אם האורך יותר מכפול מהרוחב אפילו באמה. אלה מוריי ורבותיי תשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכום ולחזרה. אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חף ג' במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י' ג' באלול תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חף ד' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ג' עמוד ב', 11 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים רב לזר אומר אם הייתה אורכה יתר על רוחבה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לאל בדף חף ג' עמוד א', הביאה המשנה מחלוקת תנאים בדין קרפף וגינה שאין בהם 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. נאמר במשנה רבי אליעזר אומר גינה וקרפף שאין בהם 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים שלא הוקף לדירה, אם הייתה אורכה יתר על רוחבה, כלומר שלא היו אורכה ורוחבה שווים אלא צד אחד ארוך יותר מהצד השני, ואפילו אם הוא ארוך יותר רק באמה אחת, אין מטלטלין בתוכה יותר מדלת אמות, ואפילו אם אין שטחה מרובה יותר ממקום של 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. זאת משום שלא התירו חכמים לטלטל במקום שאין בו 70 אמה ושיריים, אלא כשהוא בצורה מרובעת. רבי יוסי אומר, אפילו אם אורכה הוא פי שניים ברוחבה, פי שניים מרוחבה, היינו, שהיו הקרפף או הגינה 100 אמה על 50 אמה, מטלטלין בתוכה כדין רשות היחיד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי אליעזר אומר, אם הייתה אורכה יתר על רוחבה אפילו אמה אחת, אין מטלטלין בתוכה. בקשה הגמרא סתירה בדברי רבי אליעזר. איך ייתכן לומר שאמר רבי אליעזר שאם אורכה יותר מרוחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלים בתוכה? והתניא, שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר אם הייתה הגינה או הקרפף בצורה כזו שאורכה יתר על פי שניים ברוחבה, האורך הוא יותר מפי שניים מרוחבה אפילו באמה אחת, אין מטלטלים בתוכה. שלא יתירו לטלטל אלא כמו שהיה במשכן, ובמשכן היה אורך פי שניים מהרוחב, אבל אם האורך הוא יותר מפי שניים מהרוחב לא יתירו לטלטל. אבל אם אורכה יותר מרוחבה פחות מפי שניים, מטלטלים בה, וקשים דברי רבי אליעזר, זה על זה. תרץ את הגמרא, אמר רבי ויי בר אביי, כתנא נמי מתניתין, גם מה ששנינו בדברי רבי אליעזר במשנתנו, שאם אורכה יתר על רוחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלים בה, למה הכוונה? יתר על פי שניים ברוחבה תנן. אם האורך הוא יותר מפי שניים אפילו באמה אחת, מעבר לפי שניים, אז כותב הרן שאנחנו לא משנים את לשון המשנה, אלא פירוש המשנה הוא, שרבי אליעזר דיבר על אותה חצר שאנו למדים מחצר המשכן, דהיינו, שאורכה הוא פי שניים מרוחבה, והוא אמר שאם היה אורכה יותר מרוחבה אפילו אמה אחת יותר מפי שניים, אין מטלטלים בה. מקשה הגמרא, יחי, אם כן שלא עשה רבי אליעזר במשנה רק עם אורכה יותר מפי שניים מרוחבה, קשה, היינו רבי יוסי. זה מה שאמר רבי יוסי במשנה, ובמה נחלקו רבי אליעזר ורבי יוסי? מתרצת הגמרא, איקה בעיניו נחלקו רבי אליעזר ורבי יוסי בריבוע דריבוע רבנן, כלומר, במה שדרשו חכמים ממה שנאמר בפסוק בחמישים, שיש לשער את שטח חצר המשכן, כמה הוא עולה בחצר מרובעת, שרבי אליעזר לא דרש את הדרשה הזו, וסבר שעיקר דינה של רשות היחיד הוא במקום שאורכו פי שניים מרוחבו, כמו שהיה בחצר המשכן, אלא שאמרו שאין צריך שיהיה זה דווקא אורכו יתר על רוחבו, אלא גם אם אורכו ורוחבו שווים, גם כן מותר לטלטל בו. ולא רבי יוסי סבר את הדרשה הזו של בא חמישים, ועל כן סבר שעיקר דין רשות היחיד הוא במקום שאורכו ורוחבו שווים, אלא שאמרו שאף אם אין אורכו ורוחבו שווים, כל שאורכו אינו יותר מפי שניים מרוחבו, מותר לטלטל בו. ומשום כך יש להורות לכתחילה שיש לעשות מקום שאורכו ורוחבו שווים. ובבאר הגאון יעקב שלרשי נחלקו רבי אליעזר ורבי יוסי באדם שרוצה לעשות היקף בביקה, באופן שיהיה מותר לטלטל בה בשבת. איך יש להורות לו לעשות את ההיקף? לרבי אליעזר יש לומר לו לעשות את ההיקף אורכו פי שניים מרוחבו, ולשיטת רבי יוסי יש להורות לאותו אדם לעשות היקף שאורכו ורוחבו שווים. ואילו תוספות בדיבור המתחיל כבעיניו מפרשים את הגמרא אחרת מרשי וכפירוש רבינו חננאל. וכך גם מפרש שריף, ריבוע דריבוע דרבנן הכוונה שנחלקו במחלוקת התנאים לקמן בדף ממתת עמוד ב', מי ששובט בדרך שמודדים לו לתחום שבת 2,000 אמה לכל רוח ממקום שהוא עומד בו. רב חנינא בן אנטיגנוס אמר שיכול להילך מהמקום שהוא עומד לכל מקום שהוא 2,000 אמה, וחכמים אומרים שמודדים ממקום שהוא עומד 2,000 אמה לארבע רוחות ורואים אותם כאילו הם מרובעים, ומותר לו להילך בזוויות עד המקום שיגמר שם הריבוע, למרות שהוא רחוק מהמקום ששבת שם יותר מ-2,000 אמה. בזה נחלקו אצלנו רב לזר ורב יוסי. רב לזר סובר כרבי חנינה שלכל הלכות שבת חישבו חכמים את האלכסון כאורך, ומשום כך גם לגבי גינה וקרפף כל שאלכסונו הוא יותר מפי שניים מרוחבו, אסור לטלטל שם. רב יוסי בא לרבות שאפילו אם האלכסונו הוא יותר מפי שניים מרוחבו, כל שאין אורכו פי שניים מרוחבו מותר לטלטל בו. ותמה רן על הפירוש הזה, מה טעמו של רבי אליעזר, שהרי דין זה נלמד מחצר המשכן, וחצר המשכן האלכסונו יותר מפי שניים מרוחבו. אם כן, ודאי יש להתיר כל שאין אורכו פי שניים מרוחבו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יוסי אומר אפילו אורכה פי שניים ברוחבה מטלטלים בתוכה. דנה הגמרא מהו פסק ההלכה במחלוקת רבי אליעזר ורבי יוסי, וכן במחלוקת רבי יהודה בן בבא ורבי עקיבא. איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל. אמר רב יוסף בשם רב יהודה שאמר בשם שמואל הלכה כרבי יוסי, שגם קרפף שאורכו פי שניים מרוחבו מותר לטלטל בו. ואילו רב ביוואי אמר בשם רב יהודה שאמר בשם שמואל שהלכה כרבי עקיבא שאמר שמקום שהוא פחות מ-70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים מותר לטלטל בתוכו גם אם לא הוקף לדירה. אומרת הגמרא ותרוויו לכולה, ושני הממרות הללו של שמואל הם להקל. פסק שמואל בשתי המחלוקות הללו כדברי המעיקל. וצריך, הוא צריך שמואל להשמיענו את שתי הממרות הללו. דיה שמואלן אם שמואל היה משמיענו רק שהלכה כרבי יוסי ולא היה משמיענו שהלכה כרבי עקיבא. אבי אמינה, הייתי יכול לומר שאף שהלכה כרבי יוסי, שאף כשאורכה פי שניים מרוחבה מטלטלים בתוכה, מכל מקום אין מטלטלים בתוכה דעיקה עד שיהיה בה שומרה או בית דירה. כיוון שדברי רבי יוסי נסובים על דברי רבי אליעזר, ורבי אליעזר סובר כרבי יהודה בן בבא, שגם מקום שהוא פחות מ-70 אמה ושיריים, על 70 אמה ושיריים אין מטלטלים בו, אלא אם כן הוא קף לדירה. כמה שמלן משמיע לנו שמואל שאין הדין כך, אלא לחק רבי עקיבא שאמר, כל שאין בו 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, אין צריך שיהיה בו שומרה או בית דירה. היא השמואלה אם שמואל היה משמיענו רק שהלכה כרבי עקיבא, אבי אמינה הייתי יכול לומר שרק היקף מחיצות שאורכו ורוחבו שווים מותר לטלטל בתוכו, אבל היקף דאריך וקטין שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר לא, אין מטלטלים בתוכו. שרי רבי עקיבא אמר הוא בלבד שיהיה בה 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, משמע מדבריו שצריך שיהיה היקף דווקא בצורה מרובעת, שלא יהיה צד אחד ארוך יותר מהצד השני. כמה שמלן ישמיענו שמואל שהלכה כרבי יוסי, שאף כשאורכו פי שניים מרוחבו, מטלטלים בו. עכשיו דנה הגמרא במקום שהוקף לדירה ונזרעו בו זרעים, אם מותר לטלטל בו. שנינו בברייתא קרפף, מקום גדול שעשוי להניח שם עצים, שהוא גדול יותר מבית סעתיים, שהוקף לדירה שנעשה היקפו בשביל לדור בתוכו, כמבואר במשנה לאל בדף רב ג' עמוד א' שיש בתוכו בית דירה או סוכת שומרים, וכיוון שנעשה היקף לצורך אותו בית, כל מה שבתוך ההיקף נחשבים כמקום שדרים בו, שכל ההיקף נחשב כחצר לבית, ונזרע רובו, רוב שטח הקרפף נזרע, שוב אינו נחשב כמקום שהוקף לדירה, כי מקום הזרוע בזרעונים, אין בני אדם משתמשים בו לדירה. וכיוון שרוב הקרפף נזרע, גם המיעוט שלו נזרע בטל לרוב הקרפף, והרי הוא כגינה, כמקום שזורים בו ירקות, שהוא מקום שאינו עשוי לדירה, ואסור לטלטל בו. וכותבים התוספות ישנים בדיבור המתחיל נזרע בשם רבינו חננאל, שדין זה הוא רק בקרפף שהוא גדול יותר מבית סעתיים, אבל קרפף שאינו אלא בית סעתיים, גם אם נזרע כולו מותר לטלטל בו, שכל שאינו בית סעתיים לא בטלה דירתו מחמת הזרעים. אבל אם ניטע רובו באילנות, אין האילנות גורמים שיחשב כמקום שאינו עשוי לדירה, שדרך בני אדם להסתופף תמיד בצל אילנות, והרי הוא עדיין כחצר ומותר לטלטל בחולו. והערת הגמרא מה שאמרו בברייתא שאם נזרע רובו אסור לטלטל בו, אמר אבונה בריידר רב יהושע, בנו של רב יהושע, לא אמרן, לא אמרה הברייתא את הדין הזה, אלא כשהמקום שנזרע הוא יותר מבית סעתיים. אבל אם המקום שנזרע הוא רק בית סעתיים, מותר לטלטל בכל הקרפף. שאף שהמקום שנזרע הוא מקום שאינו משמש לדירה, כל שאינו יותר מבית סעתיים, אף אם אינו משמש לדירה, מותר לטלטל בו. ונמצא שיש באותו היקף שני סוגי מקומות. שהמקום שנזרע נקרא גינה, שהוא נחשב למקום שאינו עשוי לדירה, ומותר לטלטל בו משום שאינו גדול יותר מבית סעתיים. והמקום שלא נזרע הוא חצר, שהוא מקום שעשוי לדירה. ומשום כך מותר לטלטל בו. ואף ששני מקומות אלו פרוצים הם זה לזה, כיוון ששניהם הם מקומות שמותר לטלטל בהם, אינם מוסרים זה את זה בטלטול. מבואר בדברי רבונה שהמקום שנזרע והמקום שלא נזרע נחשבים כשני מקומות נפרדים, ואין המיעוט שלא נזרע בטל לגבי הרוב שנזרע. וכיוון שיש כאן שני מקומות של היתר, אינם מוסרים זה על זה בטלטול. אבל שנזרע יותר מבית סעתיים הוא נחשב ככרמלית, ועל כן אסור לטלטל גם בחלק שלא נזרע, משום שהוא פרוץ למקום שאסור בטלטול. כך אומר הריטב"א. מבאר את הגמרא כמן, כדעת מי העמיד רבונה בריידר רב יהושע את הברייתא שמשום כך אמר, שאף שהחלק הזרוע והחלק שאינו זרוע פרוצים זה לזה, הם אינם מוסרים זה את זה בטלטול. משיבה הגמרא כרבי שמעון, שסובר שקרפף וחצר, אף אם הם של שני בני אדם אינם מוסרים זה על זה. דתנן, שנינו במשנה לקמן בדף פ"ט עמוד א', רבי שמעון אומר אחד גגות ואחד חצירות, בין גגות, בין חצירות ואחד קרפיפות, כולן רשות אחת הן לגבי כלים ששבתו בתוכן, שכלים ששבתו בחצר, מותר להוציאם לחצר אחרת או לגג אחר או לקרפף אחר, אף אם הם שייכים לאנשים אחרים. כי סבר רבי שמעון, כיוון שחצרות, גגות וקרפיפות אין משתמשים בהם כל כך בתדירות כשם שמשתמשים בבית, לא יחשיבו אותם חכמים כרשויות נפרדות לעניין שיהיה אסור להוציא כלים ששבתו בהם אחד לחברו. אבל חכמים חולקים וסוברים שיחשיבו אותם חכמים לרשויות נפרדות, ומוכח מסוגיית הגמרא שלחכמים גם בחצר וקרפף השייכים לאותו אדם אסור לטלטל מזה לזה, שהרי כאן מדובר בקרפף אחד שנזרע חלקו, ומבואר בגמרא שלחכמים הם אוסרים זה על זה אף ששניהם של אדם אחד. ולא לגבי כלים ששפטו בתוך הבית, שאף שמותר להוציאם לחצר ששייכת לאותו הבית, מכל מקום, כיוון ששפטו בכניסת היום, בכניסת השבת, שפטו בבית, אסור להוציאם מחצר לגג או לקרפף. ואף אם הגג או הקרפף שייכים גם כן לבעל הבית, משום שהבית והקרפף הם שתי רשויות הן. ומבאר הר"ן שאף שמותר להוציא מן הבית לחצר כשהם של אדם אחד, ואפילו שהם שתי רשויות, מכל מקום, החצר שייכת לבית יותר מהקרפף, כיוון שהחצר מיוחדת לתשמיש הבית. ועל כן אם החצר והבית של אדם אחד, מותר לו להוציא מן הבית לחצר, אבל להוציא כלי ששבת בבית לקרפף, אסור. מקשה הגמרא לרבי שמעון נמי, גם לדעת רבי שמעון יש לאסור לטלטל בקרפף שנזרע רובו, אף אם המקום שנזרע הוא בית סעתיים. כי כיוון שנזרע רובו של הקרפף, אבי, האו מיעוט, הרי אותו מיעוט שלא נזרע, בטילי לגבי רובה, בטלו לרוב הקרפף שנזרע. ונחשב כאילו נזרע כל הקרפף, ואב אלי ונמצא שקרפף זה הוא קרפף של יותר מבית סעתיים שלא הוקף לדירה, שאסור לטלטל בו. ואף שהוקף הקרפף לדירה, כיוון שהוא נחשב למקום שכולו זרוע דינו, כלא הוקף לדירה, שמקום שהוא זרוע ירקות הרי הוא גינה, ובגינה לא מועיל היקף לדירה, כי הזרעים מבטלים את הדיורים. משיבה הגמרא אלא אי איתמר אחי איתמר, אלא מה שאני אמר בשם רבונה בריידר רב יהושע בביאור דברי הברייתא, על כורחך כך נאמר, שממה שאמרה הברייתא שאם נזרע רובו של הקרפף אסור לטלטל בתוכו, יש לדייק שרק אם נזרע רובו אסור לטלטל בו, המיעוט השארי, אבל אם נזרע רק מיעוטו, מותר לטלטל בתוכו. ואמר רבונה בריידר רב יהושע, שמה שאמרו שאם נזרע מיעוטו מותר לטלטל בו, לא אמרן לא אמרו זאת, אלא דלא אבי בית צעתיים, שהמקום הנזרע אינו בגודל של בית צעתיים, שאז אינו חשוב להיחלק מהחצר ולהיחשב כמקום בפני עצמו, והוא בטל לגבי רוב החצר שאינו זרוע. אבל אם החלק הנזרע הוא בגודל של בית צעתיים, שהוא שיעור חשוב להיחשב כמקום בפני עצמו, אינו בטל לשאר הקרפף שלא נזרע. וכיוון שהחלק הנזרע הוא קרפף שלא הוקף לדירה, אסור לטלטל אף במקום שלא נזרע. שכיוון שהמקום הנזרע והמקום שלא נזרע נחשבים לשני מקומות נפרדים, המקום הנזרע נחשב קרפף. ושוב נזכיר שקרפף הכוונה מקום גדול שעשוי להניח שם עיצים, והמקום שלא נזרע נחשב חצר ואסור לטלטל מזה לזה. כדעת חכמים שתביא הגמרא בהמשך. נמצא שהחלק שלא נזרע פרוץ במלואו למקום האסור לו, ולכן אסור לטלטל גם במקום שלא נזרע. ואף שאם היה המקום הנזרע עומד בפני עצמו, היה מותר לטלטל בו, כיוון שאינו יותר מבית צעתיים, כיוון שאסור לטלטל ממנו למקום שלא נזרע, אסור לטלטל גם בכל אחד מהם, כיוון שהם פרוצים למקום האסור להם. אבל אם המקום הנזרע הוא פחות מבית צעתיים, אינו נחשב למקום בפני עצמו, וכל הקרפף נחשב למקום אחד, ומותר לטלטל בחולו. וכמען, כדעת מי אמר אבונה ברי דרב יהושע את הדין הזה? כרבנן. כדעת חכמים שחולקים על רבי שמעון, והמחלוקת מופיעה לכמען בדף פי תת עמוד א', והם סוברים חכמים, שגגות וחצירות וקרפיפות, כל אחד נחשב רשות בפני עצמו. ואף אם אין בהם דיורים שאוסרים זה על זה, אסור לטלטל מזה לזה. ולפיכך אמר אבונה שכיוון שהמקום שנזרע והמקום שלא נזרע פרוצים זה לזה, הרי הם אוסרים זה על זה ואסור לטלטל בחולו. דהיינו, אם יש מחיצה בין החצירות והקרפיפות, בכל חצר וקרפף בפני עצמו מותר לטלטל. רק לטלטל מחצר לחצר אחר אסור. אבל כשאין מחיצה ביניהם אסור לטלטל גם באותה חצר, כיוון שהיא פרוצה למקום האסור לה. מביאה הגמרא לשון אחר בדברי רב הונא ברי דרב יהושע. ורב ירמיה מדיפתי, רב ירמיה ממקום ששמו דיפתי מתני לכולה, שנה את דברי רב הונא ברי דרב יהושע שהוא מעיקל יותר מכפי שהביאה הגמרא קודם את דבריו. כך הוא אמר, יש ללמוד מהמשנה שרק בנזרע רובו אסור. המיעוט השרי, אבל אם נזרע מיעוטו מותר לטלטל בכולו. ואמר רב הונא ברי דרב יהושע, לא אמרן לא אמרו שאם נזרע מיעוטו מותר לטלטל בכולו, אלא כשהחלק הנזרע הוא בית צעתיים, שאף שהוא נחשב למקום בפני עצמו, כיוון שאם היה מוקף מחיצות, היה מותר לטלטל מהחלק שלא נזרע לתוכו, כדעת רבי שמעון. גם עכשיו שהם פרוצים זה לזה, אינם אוסרים זה על זה. אבל אם החלק הנזרע הוא יותר מבית צעתיים, שדינו ככרמלית, כיוון שהוא יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, ואילו היה מוקף מחיצות, היה אסור לטלטל מהחלק שלא נזרע לתוכו, כי לא התיר רבי שמעון לטלטל בין שתי רשויות, רק ששתיהן רשות היחיד. אבל לטלטל מרשות היחיד לכרמלית, לא התיר רבי שמעון. וכשהחלק הנזרע הוא יותר מבית צעתיים, הרי הוא קרפף של יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, ודינו ככרמלית. אז עכשיו שאינו מוקף מחיצות בפני עצמו, אלא הוא והחלק שלא נזרע פרוצים זה לזה, אסור לטלטל בכל הקרפף. וגם בחלק שלא נזרע אסור, כיוון שהוא פרוץ במלואו למקום האסור לו. וכמען, כדעת מי אמר אבונה ברי דרב יהושע את הדין הזה? כדעת רבי שמעון שאמר שמותר לטלטל מחצר לקרפף שהוא בית צעתיים. דנה הגמרא, מתי אילנות אינם מבטלים דיורים בקרפף? שנינו בברייתא שאף אם ניטע רובו של הקרפף באילנות, קרפף הוא אותו מקום שמיועד למחסן עיצים, שטח פתוח שמיועד למחסן עיצים, גם אם ניטע רובו של הקרפף באילנות, הרי הוא כחצר ומותר לטלטל בכולו, כי נטיית אילנות אינה מבטלת דיורים, כיוון שדרך בני אדם להסתופף תמיד בצל אילנות. אמר רב יהודה, אמר אבימי, אמר רב יהודה בשמו של אבימי, והוא, מה שאמרו שאין נטיית אילנות מבטלת דיורים, אין זה אלא כשעשויים הצטבלאות, שנטועים האילנות שורות שורות ונהל השבט שם. ואילו רב נחמן אמר, אף על פי שאין עשויים הצטבלאות, אלא הם נטועים בלא סדר מסוים, גם כן אינם מבטלים דיורים. מספרת הגמרא, מר יהודה איקלה לוי רב אונה בר יהודה. מר יהודה הזדמן לביתו של רב אונה בר יהודה. חזנוהו, לאן הוא? דלא אבידי הצטבלאות. ראה אילנות שהיו נטועים בקרפף שהיה גדול יותר מבית צעתיים. ומתחילה היה מוקף לדירה, אלא לאחר שהוא קף, נטעו בו אילנות שלא היו מסודרים שורות שורות וכמטלטלה בגבי, ואף על פי כן היו מטלטלים ביניהם בשבת. אמר לי, שאל מר יהודה את רב אונה בר יהודה, לא סבר למר לעד אבימי? וכי אינך סובר את מה שאמר אבימי, שכשאין האילנות עשויים הצטבלאות אסור לטלטל ביניהם? אמר לי, השיב לו רב הונא בר יהודה, ענה, כרב נחמן סבירה לי. אני סובר בדין הזה כרב נחמן, שאמר שגם אם אין האילנות עשויים הצטבלאות, לא עשויים ולא נטועים האילנות שורות שורות, שנאה לשבת שם, גם מותר לטלטל ביניהם. כעת דנה הגמרא, כיצד ניתן להפוך מקום שלא הוקף לדירה, שיחשב הוקף לדירה, שיהיה מותר לטלטל בתוכו. אמר רב נחמן, אמר שמואל, אמר רב נחמן בשמו של שמואל, קרפף שהוא גדול יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, ואחר שהוקף בנה דירה ופתחה לקרפף, ולא ניתר הקרפף בטלטול על ידי כך, כיוון שההיקף נעשה קודם לדירה, ומבואר בגמרא בסמוך שאין בית דירה מתיר בקרפף, רק כשפתח הוא לבסוף הוקף, כלומר שנעשה היקף הקרפף, רק אחר שפתח את בית הדירה לתוכו, כיצד הוא עושה כדי שיהיה מותר לטלטל בו בתוך הקרפף? פורץ בו פרצה יותר מ-10 רמות, שאז נחשב הקרפף כמו שאין לו מחיצות. כפי שלמדנו לאל בדבב עמוד א', פרצה עד 10 רמות אינה מבטלת את המחיצה, כי רואים את הפרצה הזו כאילו היא פתח, אבל פרצה שרוחבה יותר מ-10 רמות אין רואים אותה כפתח, אלא היא מבטלת את המחיצה. אז הוא פורץ בגדר שמקיפה את הקרפף פרצה של יותר מ-10 רמות, ואז נחשב הדבר שאין לה קרפף מחיצה, וגודרו סותם את אותה פרצה ומעמידו לפרצה על 10 עד רוחב של 10 רמות, כי פרצה של עד 10 רמות אינה פוסלת את המחיצה, כי רואים את המחיצה כאילו היא פתח, ואז נחשב שנעשה היקף הקרפף אחרי שפתח את הבית דירה לתוכו, ומותר לטלטל בקרפף, אבל אם פרץ פחות מ-10 רמות וחזר וגדרו, אין נחשב שנעשה היקף המחיצות אחר שפתח את הבית דירה לשם. זאת כיוון שלא בטלו מחיצות ההיקף שנעשו קודם שפתח הבית דירה לכיוון הקרפף. איפה אלו הסתפקו בני הישיבה, פרץ אמה אחת וחזר וגדר את אותה אמה, ופרץ עוד אמה סמוך לאמה הראשונה וגדרה, וכן עשה עד שישלימו ליותר מ-10 רמות. מהו הדין בזה? האם כיוון שלא פרץ את ה-10 רמות וגדרם בבת אחת, אין זה נחשב שנעשה כאן היקף לדירה? או כיוון שעכשיו יש כאן במחיצה 10 רמות שנתחדשו לשם דירה, נחשב המקום מוקף לדירה? אמר לו, הוא אמר להם רב נחמן לבני הישיבה, לב עיינו דתנן, וכי אין דין זה שווה לספקו של חזקיה על מה ששנינו במשנה במסכת כלים פרק י"ז משנה א'. שם נאמר כל כלי עץ השייכים לבעלי בתים, רק המילים כל כלי, אבל רש"י מוסיף עץ, כי בכלי חרס יש להם שיעור אחר, כמבואר במסכת שבת בדף צדי ה' עמוד ב'. אם כן, אומרת המשנה במסכת כלים, כל כלי עץ השייכים לבעלי בתים, כלומר שהם אינם אומנים העושים כלים למוכרם, שיעורם כרימונים, שיעור הנקב שיהיה בכלי, שאז יתבטל ממנו שם כלי ויתהר מתאומתו, זה בגודל שיכול לצאת ממנו רימון, דרך הנקב, שרק כשניקב בגודל כזה, גומר בעל הכלי בדעתו לבטל אותו משימושו. אבל כשניקב בנקב קטן יותר, חס בעל הבית על הכלי וממשיך להשתמש בו ואינו מבטלו. לעומת זאת, אומן העושה כלים למוכרם, גם אם נקבו הכלים בנקב כלשהו, הם תיאורים. ובאי חזקיה, הסתפק חזקיה, ניקב הכלי כמוציא זית בנקב שיכול לצאת ממנו זית, שהוא קטן יותר מרימון, וסתמו, סתם בעל הבית את הנקב, וחזר הכלי וניקב נקב נוסף שהוא כמוציא זית, סמוך למקום הנקב הראשון, וגם את הנקב הזה הוא סתמו, חזר וסתם אותו בעל הבית, וכך חזר וניקב הכלי, עד שישלימו כל הנקבים יחד לשיעור של כמוציא רימון. כשמצרפים את כל הנקבים הסתומים, יש בזה שיעור שרימון יכול לצאת דרכם. מהו הדין בכלי הזה? האם הוא ככלי שניקב כמוציא רימון וסתמו וטהורו או לא? ואמר להשיב לו רבי יוחנן לחזקיה, רבי, הרי שנית לנו משנה המופיעה במסכת כלים פרק חבב משנה ד', סנדל שהוא תמת תומת מדרס, נידה יולדת זב וזבה, מלבד מה שמתמים במגע הם מתמים גם במדרס, דהיינו שכל כלי העומד לשכיבה או לישיבה או לרכיבה או להישען עליו, שישב עליו אחד מהתמאים הללו או שנשען עליו, הרי הוא תמה מדרס, וכל הנתמה במדרס הרי הוא אב התומה, שהוא מתמה גם אדם וכלים. והסנדל עליו מדברת המשנה הוא סנדל שנתמה במדרס, כגון שהלך זב בסנדל הזה. סנדל כזה שנפסקה אחת מאוזניו, שהוא המקום שבו מכניסים את הרצועות שבהם קושרים את הסנדל. סנדל עשוי מעור קשה ואין עור על גביו, ולכן יש לו בכל צד אוזן שבה הוא מכניס את הרצועה כדי לקושרו ולהדקו על הרגל שלא ישמט מעליו, ותקנה. ועדיין הסנדל הזה, אומרת המשנה, תמה מדרס, שאף שנפסקה אחת מאוזניו לא בטל ממנו שם סנדל. והוא הדין אם לא תיקן את הסנדל, גם כן הוא תמה מדרס, שהרי אם פרחה התומה מהסנדל כשנפסקה אוזנו, לא הייתה חוזרת עליו התומה לאחר שתקנו. כי לא גזרו חכמים שתחזור תומה ישנה אחר תיקון הכלי, רק בכלי מתכות ולא בשאר כלים. והטעם שאמרה המשנה ותקנו כדי להשמיענו, שאף שתיקן את האוזן הראשונה, אם נפסקה האוזן השנייה, הרי הוא טהור מן המדרס, שאם לא הייתה המשנה מדברת כשתיקן את האוזן הראשונה, לא היה שום חידוש במה שכשנפסקה האוזן השנייה, הוא טהור מן המדרס. אז אם כן, נאמר במשנה כך, סנדל שנפסקה אחת מאוזניו ותקנה, עדיין הסנדל נשאר בתומתו, תמי מדרס. לא בטל ממנו שם סנדל, ואם לאחר מכן נפסקה האוזן השנייה של הסנדל ותקנה, כלומר, אפילו אם תיקן את האוזן השנייה, תאור מן המדרס, והוא עדין אם לא תקנה, שכיוון שנפסקה גם האוזן השנייה, נתהר הסנדל. והמשנה נוקטת כאן ותקנה, אגב הרישה שבד נקטה ותקנה. אז אם כן, אם לאחר מכן נפסקה האוזן השנייה של הסנדל ותקנה, תאור מן המדרס, נתהר הסנדל מאטומת מדרס שהייתה בו, שכיוון שנפסקו שתי אוזניו, בטל ממנו שם סנדל ושוב אינו ראוי למדרס. אבל עדיין הוא תמה כמגע מדרס, כדבר שנגע במדרס שהוא ראשון לתומה, משום שבשעה שנפסקה אוזנו שהיה עדיין תמה תומת מדרס, נגעו חלקי הסנדל זה בזה, ומשום כך הוא תמה מגע מדרס. ואף שכשנפסקה אוזנו בטלה ממנו שם מנהל, ומשום כך אינו תמה מדרס, מכל מקום עדיין כלי הוא, שהוא ראוי להשתמש בו בדברים אחרים, ולכן לא בטלה ממנו תומת מגע מדרס. וממשיך רבי יוחנן לומר לחזקיה, ואמרת עלה, ושאלת על המשנה הזו, מה ישנה ראשונה? מהו הטעם שאחר שנפסקה האוזן הראשונה של הסנדל, עדיין הסנדל תמה מדרס, בהכרח שאתה אמור דעה קיים השנייה. שאחר שנפסקה האוזן הראשונה, עדיין קיימת האוזן השנייה של הסנדל, ועדיין סנדל הוא. אם כן, נשאלת השאלה, אף כשנפסקה האוזן השנייה אחר שתיקן את הראשונה, נמי גם כאן יש לומר שלא יתהר הסנדל, דעה קיים הראשונה, שהרי האוזן הראשונה של הסנדל קיימת. הוא הספיק לתקן את האוזן הראשונה, ועדיין סנדל הוא. ואמרת לנו עליו, ואתה חזקיה אמרת לנו על כך שהטעם שאחר שנפסקה האוזן השנייה הוא טהור מן המדרס, זה משום שפנים חדשות באו לכאן. כלומר, שכיוון שהוחלפו שתי אוזניו, נתחדשו פני הסנדל, ואין זה אותו הסנדל שהלך בו עזב, אלא זה סנדל אחר, שאף שלא היה רגע אחד משעה שהלך בו עזב שלא היה לו שם סנדל. מכל מקום, כיוון שאין הסנדל שנמצא לפנינו עכשיו הוא אותו סנדל שהלך בו עזב, כיוון שהוחלפו שתי אוזניו, בטלה ממנו תומת המדרס. אבל תומת מגע לא בטלה ממנו, שהרי אף אם ינטל כל מה שנוסף בסנדל אחר שנטמע, עדיין הוא שם כלי עליו לקבל תומה. אומר רבי יוחנן לחזקיה, אם כך החנמי גם כאן לגבי כלי שניקב בחורים כמוציא זית ונסתם כמה פעמים, עד שמקום כל הנקבים כולם הוא כמוציא רימון, יש לטהר את הכלי משום שפנים חדשות באו לכאן, אין זה אותו הכלי שנטמע, אלא הוא כמו שניקב וכמוציא רימון הוא סתמו. ושיבח חזקיה את רבי יוחנן על הראייה הזו, וקריא עלי, קרא עליו, לית דין בר אינש. זה לא בן אדם, זה מלאך. איקא דאמרי, יש שאומרים שבלשון זה שיבחו, כגון דין בר נש. אדם כזה הוא אדם גדול. ומכאן פשט רב נחמן נצפק בני הישיבה, בהיקף של קרפף שלא הוקף לדירה, ונפרץ בו עמה וגדרו עד שהושלמה הפרצה לעשר עמות, שכיוון שיש עשר עמות בהיקף המחיצה שלא היו בהיקף הראשון, הרי זה היקף חדש ונחשב כל ההיקף כהוקף לדירה. עכשיו דנה הגמרה מתי מותר לטלטל ברחבה שאחורי הבתים. אמר רב כהנא, רחבה שאחורי הבתים. חצר ורחבה דבר אחד הם, אלא שמה שלפני הבית נקרא חצר, ומה שאחורי הבית נקרא רחבה. אם כן אומר רב כהנא, רחבה שאחורי הבתים ואין הבית פתוח לרחבה, אם הרחבה גדולה יותר מבית צעתיים, אין מטלטלים בו אלא בארבע עמות, כדין קרפף יותר בבית צעתיים שלא הוקף לדירה שאסור לטלטל בתוכו. אבל פחות מארבע עמות מותר לטלטל בו, כשם שמותר לטלטל גם ברשות הרבים. שכיוון שאין הבית פתוח לתוכו, אינו נחשב מוקף לדירה. ואמר רב נחמן, אם פתח לו לרחבה פתח מהבית, מותר לטלטל בכולו, כי הפתח מתירו. שכיוון שיש לבית פתח פתוח לרחבה, ודאי משמשת לדירה. ומבאר רב נחמן, ולא אמרן ולא אמרו דין זה, אלא כשפתח תחילה את הפתח מהבית לרחבה, הוא לבסוף הוקף, ורק אחר כך נעשה היקף מחיצות הרחבה. אבל הוקף ולבסוף פתח, אם קודם נעשה היקף מחיצות הרחבה ואחר כך פתח את הפתח מהבית לרחבה, לא, אין הפתח מתיר לטלטל ברחבה. מקשה הגמרא, אם אין הרחבה ניתרת, אלא כשפתח ולבסוף הוקף, יש להקשות פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה שכיוון שנעשה היקף המחיצות אחר פתיחת הבית לרחבה, ודאי נעשה היקף לשם דירה, ולמה הוא צריך רב נחמן להשמיענו את הדין הזה? כך תוספות בדיבור המתחיל פשיטה מבארים את קושיית הגמרא. מדרץ את הגמרא, לא צריך הלא הוא צריך רב נחמן להשמיענו שמותר לטלטל ברחבה, אלא בדעית בי, בי דרי. כשקודם שהקיף את הרחבה היה שם גורן, שהוא מקום שעשוי לדוש שם את התבועה. מהו דתי מה שמה תאמר הדעת הדווי דרי עבדי? שפתח הבית שפונה לשם נעשה לצורך הגורן, ולא כדי לעשות שם היקף לרחבה, וכלפי ההיקף הרי זה כמו שאין שם פתח. כמה שמלן, ישמיענו רב נחמן שאין אומרים כן, אלא ודאי שכיוון שיש שם פתח נחשב שהקיף לדירה. לאל בדף רב ג' עמוד ב' אמרה הגמרא שקרפף שהוקף לדירה, שנזרעו בו זרעים, הזרעים מבטלים את הדיורים שבו, כיוון שאין דרך בני אדם לדור במקום שנזרע. אבל אם נטעו בו בקרפף אילנות, אין הנטיות מבטלות את הדיורים מפני שרגילים להסתופף בצל אילנות תמיד. דנה הגמרא, מה הדין בקרפף שנתמלה מים? אומרת הגמרא, קרפף יותר מבית צעתיים שהוא כף לדירה ונתמלה מים, סבור רבנן למימר, סברו בני הישיבה לומר, שמים כזרעים דמו, הרי הם כזרעים שמבטלים דיורים, ואסיר ויהיה אסור לטלטל בקרפף הזה. אמר לו רב אבא, אחו דרב ברי דרב משרשיה. אמר להם, רב אבא, אחיו של רב, בנו של רב משרשיה, אחרי אמרינן משמי דרבה, כך אומרים בשם רבה, המים שמילאו את הקרפף, כנטעים דמו, הרי הם כאילנות שנטעו בקרפף, שאינם מבטלים את הדיורים, שכשם שנטיות אינם מבטלים את הדיורים, כיוון שדרך בני אדם להסתופף בצל אילנות, כך יש בני אדם שעושים בריחת מים בחצירם, ואין זה מבטל את דיורי החצר. ושרי, מותר לטלטל בקרפף הזה. מבארת הגמרא בדף כ"ד עמוד ב' את הדין שאמר רבה. אמר המימר והוא מה שאמר רבה שמים, הרי הם כנטעים שאינם מבטלים דיורים, אין זה אלא במים דחזיין לתשמישתה, שראויים להשתמש בהם לשתייה, שאין דבר המשמש לדירה יותר ממים העומדים לשתייה. אבל לא חזיין לתשמישתה, אם אין המים ראויים להשתמש בהם לשתייה, לא, אין דינם כנטעים, אלא הם כזרעים שמבטלים את הדיורים. אמר רבה שהוא דחזיין לתשמישתה נמי לא אמרן, גם במים הראויים לשתייה לא אמרו שאינם מבטלים דיורים, אלא כשאין בעומקו, במקום שהמים עמוקים 10 תפחים, אין יותר מבית צעתיים. אבל אם יש בעומקו במקום שהמים עמוקים 10 תפחים, יש יותר מבית צעתיים, אסור לטלטל בכל הקרפף, שכל מקום שבו המים עמוקים 10 תפחים, הרי הוא כזרעים שמבטלים את הדיורים. כמו מבואר במסכת שבת דף קוף עמוד ב', רקק מים העובר ברשות הרבים אם הוא עמוק 10 תפחים, בטל ממנו שם רשות הרבים. אבל אם אין המים עמוקים 10 תפחים, דינם כנטעים ואינם מבטלים את הדיורים. וכל זה במים הראויים להשתמש בהם. אבל מים שאינם ראויים להשתמש בהם, גם אם אינם עמוקים 10 תפחים, דינם כזרעים ומבטלים את הדיורים. שכן, אף כשאין המים עמוקים 10, אינו יכול להשתמש במקום המים, אלא שבמים הראויים להשתמש בהם, כיוון שהם עצמם משמשים לצורכי דירה, נחשב מקומם כמשמש לדירה. אבל מים רעים שאינם ראויים להשתמש בהם, אין נחשב מקומם כמשמש לדירה. אם המקום שבו המים עמוקים 10 תפחים הוא ברוחב של יותר מבית צעתיים, הרי הוא כקרפף שלא הוקף לדירה ודינו ככרמלית. ולפיכך אסור לטלטל גם במקום שאין שם מים, כיוון שהוא פרוץ במלואו למקום האסור לו בטלטול. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, לא אמרן, שדין זהו כדעת רבי שמעון לאל בדף כ"ד עמוד א', שאמר, שרק אם יש בזרעים יותר מבית צעתיים, הם אוסרים בטלטול את כל הקרפף. גם כאן, רק שמקום המים הוא יותר מבית צעתיים, אוסרים המים את כל הקרפף. אבל לדעת חכמים, גם אם אין במקום המים רק בית צעתיים, אסור לטלטל בכל הקרפף, שכל הקרפף שהוקף לדירה הרי הוא כחצר. במקום המים נחשב קרפף, אסור לטלטל מחצר לקרפף. וכיוון שהם פרוצים זה לזה, הם אוסרים זה על זה. ועוד מוסיפים התוספות, שדין זה אינו אלא באופן שמקום המים הוא מיעוט בקרפף. אבל אם היה מקום זה רוב הקרפף, גם אם לא היה בו בית צעתיים, היה אסור לטלטל בכל הקרפף, כי שלמדנו לאל בדף חבדה לתמוד א', לגבי זרעים. שאם נזרע רוב הקרפף, גם אם אין במקום הזרוע בית צעתיים, אסור לטלטל בכל הקרפף. דוחה הגמרא דברי רבה שיב אליו מילתאי. דברי רבה שאינם דברים שיש לחוש להם, אלא אף אם המים עמוקים 10 תפחים ביותר מבית צעתיים, מותר יהיה לטלטל בקרפף. מידה דאבה, הקריה דפיירי. כדין קרי של פירות שהוא גבוה 10 תפחים, שאף אם הוא רחב כבית קור, קור הוא 30 סאה, ולפירוש הזה קריה הוא מלשון קרי. ורשי מפרש עוד פירוש קריה דפרי, היינו שוחה עמוקה שמצניעים שם פירות, שאף אם היא עמוקה יותר מ10 תפחים ורחבה יותר מבית צעתיים, מותר ליטול ממנה פירות. ולפירוש הזה קריה זה מלשון חפירה. אם כן, דברי רבשי, אין לחוש להם. אלא אף אם המים עמוקים 10 תפחים ביותר מבית צעתיים, מותר לטלטל בקרפף, מידה דאבה קריה דפרי, כדין קרי של פירות שהוא גבוה 10 תפחים, שגם אם הוא רחב כבית קור, אינו מבטל את הדיורים בקרפף. כיוון שהוא משתמש בפירות לצורכי דירה, גם מים הראויים לשתייה נחשבים הם כפירות שמשמשים לצורכי דירה, ולכן אף אם הם עמוקים 10 תפחים ביותר מבית צעתיים, אינם מבטלים את הדיורים. עכשיו דנה הגמרא בתיקון מקום שלא הוקף לדירה, שיהיה מותר לטלטל בו. העיר רחבה, אותה רחבה דאבה היא שהייתה במקום שנקרא פום נהרה, ורבינו חננאל מבאר שפום נהרה הכוונה שפת הנהר, הרחבה הזו הייתה גדולה יותר מבית צעתיים ולא הוקפה לדירה. דחד גיסא צד אחד שלה אבי פתח למטה, היה בו פתח לצד העיר שמבוי שבעיר היה מגיע עד לרחבה הזו, וחד גיסא צד אחד שלה אבי פתיח לשביל של קרמים, היה בו פתח לשביל העובר בין הקרמים והיו בתים וחצרות פתוחים לשביל. ושביל של קרמים זה אבי סליק לגודה דנהרה, היה מגיע עד גדות הנהר. והשביל והמבוי היה לכל אחד מהם שלוש מחיצות. המבוי היה בו שתי מחיצות לאורך המבוי, וגם ראש המבוי הפתוח לעיר היה סתום, או שהיה שם צורת הפתח שנידון כמחיצה, והשביל גם כן נחשב שיש לו שלוש מחיצות, יש לו שתי מחיצות לאורכו, ובראשו פונה לנהר. בגדת הנהר שימשה כמחיצה שהייתה עמוקה יותר מעשרה טפחים, אבל היה אסור לטלטל לא ברחבה ולא במבוי ולא בשביל, כי הרחבה, כיוון שלא הוקפה לדירה, דינה ככרמלית שאסור לטלטל בה. המבוי והשביל, כיוון שהיו פרוצים במילואם לרחבה שהיא ככרמלית, היה אסור לטלטל בהם. ומה שלמדנו לאל בדף זין עמוד א', שמבוי שהוא פתוח במילואו לרחבה, אין צריך לעשות בו לחי או קורה להתירו, זה דווקא ברחבה שהיא מוקפת לדירה, שאז גם המבוי הפתוח למותר בטלטול. אבל רחבה שאינה מוקפת לדירה, דינה ככרמלית, ונאסר המבוי הפתוח לה במילואו בטלטול. אלא אם כן יעשו שם לחי או קורה. ועכשיו רצו בני העיר להתחיל להשתמש ברחבה הזו, ודנה הגמרא כיצד ניתן לתקן את הרחבה שתיחשב מוקפת לדירה, ויהיה מותר לטלטל בה וגם לא תאסור את המבוי והשביל. ואין די במה שהם מתחילים להשתמש עכשיו ברחבה לדירה, כי מה שהם מתחילים להשתמש עכשיו נחשב הדבר כעוקף ולבסוף פתח, שמבואר לאל בדף חף דלת עמוד א' שאינו מתיר בטלטול. ובאמת הם יכלו לעשות את התיקון שלימד עליו שמואל לאל בדף חף דלת עמוד א', לפרוץ יותר מ-10 אמות בהיקף הרחבה ולחזור ולגודרם לשם דירה, אלא שהרחבה הזו הייתה מוקפת גדר של אבנים והיה קשה להם לפרוץ בפרצה של יותר מ-10 אמות ולחזור ולגודרה. דן אביי, כיצד ניתן להכשיר את המקום הזה? אמר אביי, איכי נעביד, כיצד נעשה שיהיה מותר לטלטל ברחבה ובמבוי ובשביל? אם נאמר דלעביד לי מחיצה גודה דנהרה, אם נאמר שיעשו מחיצה של קנים על שפת הנהר ונחשיב את השביל כהמשך הרחבה, וכאילו השביל והרחבה דבר אחד הם, והמחיצה שעושים עכשיו על שפת הנהר תיחשב כאילו נעשית ברחבה עצמה, ותחשב הרחבה מוקפת לדירה, ואז יהיה מותר לטלטל גם במבוי, משום שיהיה המבוי פתוח למקום המותר בטלטול, שהרי תהיה הרחבה נחשבת רשות היחיד, עדיין לא יועיל דבר זה להתיר את הטלטול, כיוון שאין עושים מחיצה על גבי מחיצה. כלומר, אין מועיל מה שמקביעים את המחיצה כדי שתחשב הרחבה כמוקפת לדירה, ורק אם יפרוץ פרצה שרחבה 10 אמות שהיא מבטלת את המחיצות, אז אם יחזור ויגדור לשם דירה, תחשב הרחבה מוקפת לדירה. וכאן, כיוון ששפת הנהר גבוה 10 טפחים, כבר יש שם מחיצה. אם יעשו שם מחיצה של קנים, הרי זה כהגבעת המחיצות, ואין זה מועיל כלום. ממשיך הבא ואומר, ולעביד לי, צורת הפתח הפומה דשביל של קרמים, ולעשות צורת הפתח על פתח השביל של קרמים שפונה לרחבה, שצורת הפתח הזו מתירה לטלטל בשביל של קרמים, שאף אם היה השביל פתוח לרשות הרבים, הייתה צורת הפתח הזו מתירה לטלטל בו, כיוון שיש לו שלוש מחיצות גמורות, וכיוון שהיא מועילה להתיר לטלטל בשביל, תיחשב כעשיית מחיצה גם לגבי הרחבה, וכיוון שהיא נעשית לשם דירה, תיחשב הרחבה כמוקפת לדירה, וכיוון שנחשבת הרחבה כמוקפת לדירה, יהיה מותר לטלטל גם במבוי, שאז לא יהיה המבוי פתוח למקום שאסור לטלטל ממנו לשם, וגם מדובר שיערבו בני המבוי עם בני השביל. אומר הבאי, גם זה אי אפשר. אטו גם לי, שדיין לי. יבואו הגמלים הבאים מהעיר לשביל של הקרמים דרך המבוי והרחבה כדי לשתות מהנהר, יפילו את צורת הפתח, כי היה פתח השביל צר, ואם יעשן נוצר יותר על ידי צורת הפתח, ידחוק את מקום מעבר הגמלים ויפילו הגמלים את צורת הפתח. וכיוון שמצויות הבהמות לעבור שם, הרי עומדת צורת הפתח הזו להינתק, ואין מתיר במבוי אלא צורת הפתח שאינה עומדת לנתק. ולכן גם קודם שיפילו הבהמות את צורת הפתח, אין צורת הפתח הזו מתירה בטלטול, אומר המאירי. אלא אמר אביי, לעביד לחי, שיעשו לחי שהוא רחב משהו ואין הגמלים נוגעים בו, הפתח דשביל של קרמים, על פתח השביל של קרמים שפתוח לרחבה. דמיגו דמהניה לשביל של קרמים, שמתוך שמועיל הלחי להתיר לטלטל בשביל של קרמים, שהרי לשביל יש שלוש מחיצות גמורות, אלא שהדופן הרביעית פרוצה במילואה למקום האסור לה, ולכן צריך להניח שם לחי או קורה כדי להתירו. אז מתוך שמועיל הלחי להתיר לטלטל בשביל של הקרמים, מהנינה מי לרחבה. הוא יועיל גם להיחשב כעשיית מחיצה לרחבה, וכיוון שהוא נעשה לשם דירה, תיחשב הרחבה כמוקפת לדירה. אבל בלי הסברה הזו, לא היה מחשיב הלחי את הרחבה כמוקפת לדירה, כיוון שהפתח שבין השביל הרחבה לא היה רחב יותר מ-10 אמות, כי אם הוא הרחב יותר מ-10 אמות, לא היה מועיל שם לחי. ופתח שאינו יותר מ-10 אמות, אין מועיל משהו סותמו לשם דירה, כדי להחשיב את הרחבה כמוקפת לדירה, כיוון שכל שאינו יותר מ-10 אמות נחשב כפתח, וכל שהוא פתח הרי הוא כסתימה גמורה במחיצה, ואין מועיל משהו מוסיף שם עוד סתימה. ולכן במקרה הזה הם יערבו בני המבוי עם בני השביל, יהיה מותר לטלטל בה. אמר לי רבא, דוחה רבא את דברי אביי. אומר רבא לאביי, אם תתיר את הטלטול על ידי הלחי הזה, אם כן יטעו בני אדם ויאמרו שלחי מועיל להתיר בטלטול גם לשביל של קרמים דאלמה, שביל שבשאר המקומות, כלומר יבואו להתיר אף בשביל שאינו מגיע לשפת הנער ואין לו אלא שתי מחיצות, שאין די בלחי כדי להתירו ויבואו לידי איסור, אלא אמר רבה, הפתרון הוא, עבדין עלי יש לנו לעשות לחי לפתח דמטה, לפתח המבוי שפונה לרחבה, דמיגו דמהני ללחי, למטה, מהני נמי לרחבה, שמתוך שמועיל הלחי להתיר לטלטל במבוי, כמבואר ליל בדף זין עמוד א' שמבוי שצידו אחד פונה לרשות הרבים וצידו אחד פונה לכרמלית ניתר בצורת הפתח בצד אחד ולחי הוקורה בצד השני, גם המבוי הזה ניתר על ידי צורת הפתח בצידו הפונה לעיר ולחי שנותנים בצידו הפונה לרחבה, וזה יועיל גם להיחשב כעשיית מחיצה לרחבה, וכיוון שהוא נעשה לשם דירה תיחשב הרחבה כמוקפת לדירה. דנה הגמרא אם לדברי רבה מותר לטלטל גם מהרחבה למבוי. אומרת הגמרא אילכך, כיוון שעושים לחי לפתח המבוי, טלטו לי במטה גופה שרי, לטלטל בתוך המבוי של העיר מותר, שרי עשו לחי למבוי. וטלטולה ברחבה גוף השרי, ולטלטל בתוך הרחבה גם כן מותר. שהלחי מחשיב את הרחבה כמוקפת לדירה. וגם אם אסור לטלטל מהמבוי לרחבה, כדעה אוסרת, כפי שהגמרא מיד תביא, מכל מקום, כיוון שיש לחי לפתח המבוי, שוב אינו פרוץ במלואו למקום האסור לו. ומותר לטלטל בתוך המבוי, וכן מותר לטלטל בתוך הרחבה. שהרי הם כשתי חצרות שיש פתח ביניהם, שמותר לטלטל בכל אחת ואחת מהם. אבל אם מותר לטלטל ממטה מהמבוי של העיר לרחבה ומרחבה למטה, ומהרחבה אל העיר, אל המבוי של העיר, פליגי בה נחלקו בזה רב אחה ורבינה. אחד עשר, אחד מהם עשר ואחד שרי ואחד מהם מתיר. כאן בגמרא לא התבהר מי הוא האוסר ומי המתיר, אבל במסכת פסחים בדף עין דלת עמוד ב' אמרה הגמרא שכל שנחלקו בו רב אחה ורבינה, רב אחה מחמיר ורבינה מקל, חוץ משלושה דברים שמוזכרים בגמרא שם. ומבארת עכשיו הגמרא את מחלוקתה. מן דשארי, מי שיתיר לטלטל מהמבוי לרחבה, טעמו הוא משום דעה לקה דיורין, שהרי אין חצרות או בתים פתוחים לרחבה, וכיוון שהמבוי פתוח לשם, כל הרחבה רשות בני המבוי, ומותר להם לטלטל מהמבוי לתוכה. ואף שגם בני השביל משתמשים ברחבה, אין בני השביל אוסרים על בני המבוי, משום שאין השתמשות אוסרת בטלטול, אלא כשהבית פתוח גם כן לאותו מקום שמשתמשים שם. ובני השביל, כיוון שאסור להם להוציא מביתם לשביל, הרי זה כמו שנסתם פתח הבית הפונה לשביל. ואף שבימות החולה משתמשים ברחבה, אבל כיוון שבשבת אסור להם להוציא מבתיהם לשביל, אינם אוסרים על בני המבוי. וגם מותר להם לטלטל מהמבוי לתוכה, למרות שהשביל פרוץ במלואו לתוך הרחבה, אין הפרצה לשביל אוסרת את הרחבה בטלטול, שהשביל לגבי הרחבה, הרי הוא כחצר קטנה שנפרצה לגדולה, שמבואר במשנה לקמן בדף צדי ב', שכיוון שמחיצות החצר הגדולה עומדות משני צידי פתח החצר הקטנה, אין החצר הגדולה נחשבת כפרוצה במלואה לחצר הקטנה, אלא הרי זה כמו שיש פתח בינה לחצר הקטנה. ומאן דאסר, מי שאסר לטלטל מהמבוי לרחבה, טעמו הוא משום דזימנין דאה ובדיורין. ועתי לטלטולי. יש לחוש שיפתחו הדרים בבתים סביבות הרחבה פתח מביתם לרחבה. דהיינו שבתים שאינם מבני המבוי יפתחו פתח מביתם לרחבה, ויהיה גם להם רשות ברחבה, ויהיה אסור לבני המבוי לטלטל לשם בלא שיעשו עירוב. ואם נתיר להם לטלטל עכשיו מהמבוי לרחבה, יבואו לטלטל גם אחר שיעשו בני הבתים פתח לשם. אבל לטלטל ברחבה עצמה מותר, כיוון שאף אם יהיו דיורים ברחבה, יהיה מותר לטלטל בתוכה. כך תוספות בדיבור המתחיל, ומאן דאסר. מוריי ורבותיי, חי וראה, עד כאן תלמוד תורתנו בדפינו היומי בדף כ"ד במסכת עירובין. הנה השאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין קרפף יותר מבית צעתיים שניטע רובו באילנות? שאלה שנייה, מה הדין כשנזרע רובו בזרעים? שאלה שלישית, קרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה ופתח לו פתח מדירה, כיצד יתקנו שיחשב מוקף לדירה? שאלה רביעית, מדוע נקטה הברייתא סנדל שנפסקה ותקנה? הרי גם בלא שתקנה נשארה בו האטומה. תשובה בתוספות. שאלה חמישית, מה דינה של רחבה שאחורי הבתים? והשאלה האחרונה, מה דין קרפף יותר מבית צעתיים שנתמלה מים? שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו היום הזה בדפינו היומי דף כ"ד במסכת עירובין. קרפף יותר מבית צעתיים שהוקף לדירה ונטע רובו אילנות, אפילו אינם נטועים שורות שורות, אינם מבטלים הדירה, אבל אם נזרע רובו בזרעים, הזרעים מבטלים את הדירה, אפילו אין בהם אלא סעתיים, נזרע מיעוטו, אם אין בו אלא סעתיים, מותר בטלטול, יותר מסעתיים אסור. היה מוקף שלא לשם דירה ורוצה להקיפו לדירה, אין צריך לפרוץ כולו אלא יפרוץ בו פרצה ביותר מ-10 רמות ונמצא בית פתוח בו בלא היקף, ויחזור ויגדור הפרצה כולה או אמה היתרה על 10 רמות, וה-10 רמות פתח הם, והרי הוא פתוח ולבסוף הוא קף. ואם פרץ אמה וגדרה וחזר ופרץ אמה אצל מה שגדר וחזר ועשה כן עד שישלימו ל-10, מותר. כמה שיעור השבר שישבר בכלי עץ או כלי עצם ויהיה טהור, כלי בעלי בתים שיעורם כרימונים. כיצד משינקב הכלי במוציא רימון טהור, והרימון שאמרו בינוני ולא גדול ולא קטן. לפי דעת הרואה, ויהיו בכלי שלושה רימונים אחוזים זה בזה, ניקב הכלי במוציא זית וסתמו, וחזר וניקב ומוציא זית וסתמו עד שישלימו למוציא רימון, אף על פי שהוא סתום טהור, שהרי נעשו לו פנים חדשות. סנדל שהוא תמי מדרס ונפסקה אחת מאוזנה ותקנה, תמי מדרס, נפסקה שנייה ותקנה, הרי הוא טהור מן המדרס, שהרי נעשו לו אוזניים חדשות. אבל הוא תמי מגע מדרס, לא הספיק לתקן את האוזן הראשונה שנפסקה השנייה או שנפסק הקיבו, או ניטל חותמו או נחלק לשניים, טהור. רחבה שאחורי הבתים יתאירה על בית צעתיים ולא הוקפה לדירה, אין מטלטלים בה אלא בדלת אמות. ואם פתח לפתח מביתו ואחר כך היקיפה, אפילו אם יש גורן בינה לבית, אב היקף לדירה. ומה שאין לנו נזרים לטלטל בחצרות שאחורי הבתים, משום שבזמן הזה סתמן מוקפין לדירה. קרפף יותר מבית צעתיים שהוקף לדירה ונכנסו בו מים, אם הם ראויים לשתייה, אין מבטלים את הדירה. אבל אם המקום שנתפשטו שם יותר מסעתיים, ואפילו הם עמוקים הרבה, ואם אינם ראויים לשתייה, דינם כזרעים, והוא שיהיה בעומקם 10 תפחים. רחבה הפתוחה למדינה מצד אחד ומצד אחר פתוחה לשביל המגיע לנהר, עושה ללכי מצד המדינה ויהיה מותר לטלטל בחולה ומתוכה למדינה ומן המדינה לתוכה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וחיית אל המשנה היומית על שני חלקיה.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה שבשמיים.
משנה יומית חלק א', סדר זרעים ממסכת מעשרות, פרק 50 משנה א'. העוקר שתלים מתוך שלו ונוטע לתוך שלו, שתלים היינו שתילים והם נטיות רכות שעוקרים אותם ושותלים אותם במקום אחר והם גדלות ומשביחות שם. באה המשנה ללמד שאף על פי שיש פירות בשתילים הללו, הועיל ובשעה שהכרם היה דעתו לנוטעם במקום אחר בשדהו, פטור מלעשר את פירותיהם. אפילו אם הכניסם לתוך חצרו קודם שנטעם, שאין החצר קובעת למעשר אלא בפירות שנגמרה מלאכתם. ושתילים אלו, כיוון שדעתו לחזור ולנוטעם, עדיין לא נגמרה מלאכתם. לקח במחובר לקרקע, קנה שתילים כשמחוברים לקרקע, פטור מלעשרם שאין מקח קובע למעשר במחובר. אבל אם קנה בתלוש, אף על פי שלא נגמרה מלאכתם, חייב לעשר, כי משנתנו, שיטת רבי מאירי הסובר שמקח קובע למעשר אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו. לקט לשלוח לחברו, פטור. לקט שתילים לשלוח לחברו במתנה, פטור מלעשרם. ואפילו לרבי יהודה אומר ליל במשנה ב' בפרק הרביעי, הלוקט את הכלכלה לשלוח לחברו לא יוכל עד שיעשר, מודה כאן בלוקט שתילים, הועיל ולא נגמרה מלאכתם, שהוא פטור. רב לזר בן עזריה אומר, אם יש כיוצא בהם נמכרים בשוק, הרי אלו חייבים. אם נמכרים בשוק שתילים או פירות אדומים לאלה שלקט או שלקח לשלוח לחברו, חייבים במעשרות שחשובים הם כאילו נגמרה מלאכתם ונקבעו למעשר, ואין הלכה כרב לזר בן עזריה. מסכת מעשרות פרק ה' משנה ב', העוקר לפת וצנונות מתוך שלו, מתוך גנו ונוטע לתוך שלו, לזרע, שיהיה לו מהם זרע לזריעה ולא לאכילה, חייב לעשרם קודם שיטע אותם, מפני שהוא גורנן, עקירתם היא גורנם למעשר, שכן הזרע שיוצאים מהם אחר כך יהיה פטור מן המעשרות, וכיוון שאינו נוטעם כדי שהירק ישביח אלא לשם הזרע, הרי כשעוקרם נגמרה מלאכתם ולכן אסור לנטוע אותם עד שיעשר. פצלים שישרישו בעלייה, שהניח אדם פצליו בעלייה וישרישו שם בקרקע של העלייה של הקומה השנייה, תהרו מלטמא. אם היו טמאים נתהרו כאילו נזרעו בקרקע שהזריעה מוציאה את הזרע הטמא מידי טומאתו וכן אינם מקבלים טומאה, שלעניין טומאת דינם כמחובר לקרקע. נפלה עליהם מפולת והם מגולים, הרי אילו כנטועים בשדה. אם נפלה מפולת על הבצלים שישרישו, נפל עליהם גג העלייה למשל, והם מגולים והעלים שלהם מגולים כדרך גדילתם, דינם כמחוברים לכל דבר לטומאה ולמעשר ולשביעית. מסכת מעשרות פרק ה' משנה ג', לא ימכור אדם את פירותיו שבשדה משבאו לעונת המעשרות, למי שאינו נאמן על המעשרות, ולא בשביעית לא ימכור בשביעית את שדהו עם פירותיו שהם הפקר למישהו חשוד על השביעית שאינו נזר בדיני קדושת הפירות של שביעית. ואם ביקרו, חלק מהפירות הגיע כבר לעונת המעשרות והשאר לא הגיע, נוטל את הבקורות, הפירות שכבר הגיעו לעונת המעשרות נוטלם לעצמו, ומוכר את השאר לכל אדם שהועיל ולא הגיע עדיין לעונת המעשרות, מותר למוכרו אף למי שאינו נאמן על המעשרות. ועכשיו אל מפעל המשנה היומית קביעותה, החלק השני של משנתנו היומית, בו אנו משננים משניות לפי סדר השס.
ויבוא היו למקרא ולמשנות וללימוד בדרך ארץ ולמקרא ולמשנות ולמה סויס לצוי נביאים שבשומיים ולמה סויס לצוי נביאים שבשומיים
סדר תארות מסכת כלים פרק שלישי משנה א' שיעור כלי חרס שיעור הנקב בכלי חרס להיטהר שיטהר על ידו מטומאתו כאילו נשבר כולו וכן שלא יקבל טומאה עשוי לאוכלין כלי עשוי להחזיק בו אוכלים שיעורו כזיתי משינקב ומוציא זית היינו שדרך הנקב יכול לצאת זית מן הכלי עשוי למשקין כלי עשוי להחזיק בו משקים שיעורו במשקין משינקב וכונס משקה היינו שאם מניחים אותו על גבי משקים נכנסים המשקים לכלי דרך אותו נקב העשוי לכך ולכך כלי שעשוי גם לאוכלים וגם למשקים, כגון גדירה שמבשלים בבשר עם רוטב, מטילים אותו לחומרו בזיתים, הולכים בו לחומרה שאינו טהור, אלא אם כן, ניקב ומוציא זית. מסכת כלים, פרק ג' משנה ב'. חבית, שיעורה, שיעור הנקב החבית להיטהר בגרגורות, שיהיה הנקב גדול עד שתצא דרכו גרוגרת דברי רבי שמעון שהולך הוא אחר רוב שימושה שיהיה לגורגרות. רבי יהודה אומר באגוזים שהנקב מוציא אגוז, שאוהל ומכניסים לתוכה גם אגוזים, הולך רבי יהודה אחרי האגוזים לחומרה. רבי מאיר אומר בזיתים. מי שתנקב החבית במוציא זית כסתם משנתנו הקודמת שכל כלי חרס יעשוי לאוכלים שיעורו במוציא זית. הלפס, האילפס בעצם והגדירה, עשויים לבישול שיעורם בזיתים מי שינקבו במוציא זית שולחים בהם לחומרה. הפח והטפי, שניהם כלי חרס לשמן, אלא שהטפי פיו צר מאוד ואין השמן יוצא ממנו לטיפין טיפין, שיעורן בשמן. מי שינקבו בכונס שמן, היינו שדרך הנקב יכול להיכנס שמן לכלי, הרי הם תאורים. והצרצור, כעין קד, יעשוי למים ופיו מכוסה ברשת. שיעורו במים, מי שינקב בכונס מים, היינו שדרך הנקב יכולים להיכנס מים לתוכו. רבי שמעון אומר, שלושתן, הפח, הטפי והצרצור בזרונים, שיעורם להיטהר בנקב המוציא זרונים, שהואיל ומשתמשים בהם גם לזרונים, הולכים בהם לחומרה. נר של חרס ונותנים לתוכו השמן והפתילה, שיעורו בשמן, בנקב הכונס שמן. רב לזר אומר, בפרוטה קטנה, בנקב המוציא פרוטה קטנה, לפי שהיו גם נותנים בנר פרוטות. לכן הולכים בו לחומרה. נר שניטל פיו, שהפתילה בתוכו, תאור שבטל ממנו שם נר ושל אדמה, נר העשוי ממין אדמה ולא נצרף בכבשן, אף על פי שהוא סק פיו, פי הנר, בפתילה, באש הפתילה, תאור שכל זמן שלא נצרף כל הנר בכבשן, אינו נחשב כלי לקבלת טומאה. זוהי משנתנו היומית. היום הזה אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בתורה שבעל פה, עם דברים על פרשת השבוע בתורה שבכתב, בשבת הבאה עלינו לטובה, פרשת כי תבוא. הכותרת היא טלסקופ לעתיד, והדברים הם מפי הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, מרצה בכיר בערכים, דברים מיוחדים ונפלאים. קביעה מוסכמת על הכל שהאדם הינו יצור מוגבל ואין בכוחו לחזות את העתידות. גם אם הוא סקרן ותאב דעת, גם אם בוערת בו תשוקה לפצח את העתיד ולהיערך לו בטרם בואו, הוא נאלץ לכלוא את סקרנותו ולהודות שהוא מוגבל ומצומצם. תחו עיניו מראות מעבר למטרים הספורים של משבצת היום. המחר הוא בגדר נעלם, חידה כמוסה שלא נודע פתרונה עד שתבוא. האפשרות היחידה לחיזוי היא בעזרת הסתברות, ריכוס של נתונים, ניתוח והשוואה והסקת מסקנות משוערות על פי הסטטיסטיקה. דוגמה קלאסית היא חיזוי מזג האוויר. מכיוון שמדע המטריאולוגיה מעוגן על פי רוב וחוקי טבע ברורים, יכול האדם לנסות לחוות בו דעה על ידי ניתוח של נתוני השטח. בעזרת מכשירים מדויקים אפשר לבדוק את כיווני הרוח, גובה העננים, עוצמת הלחות וכיוצא באלו. משקלול הנתונים ניתן לקבל מפה די בהירה של מזג האוויר בזמן העתידי, ועדיין, ככלות הכל תמיד יש הפתעות. הסטטיסטיקה לא תוכל להיחשב כמדע מדויק לחלוטין. תמיד יכול להופיע הכאוס שיפריך את כל ההנחות ויגבור על כל התחזיות. ואם נשאל מהו התחום המתעתע ביותר, מהו הנושא הפרוץ ביותר שאליו לא יוכלו חוזי העתידות המלומדים לדחוב את קצי חותמם, התשובה היא מעשי בני אדם ותחבולותיהם, מחמת היותו בעל בחירה. האדם הינו יצור בוחר וקבלת ההחלטה בזמן אמת נתונה לשיקוליו בלבד. גם דרכי פעולה סבירות ומתבקשות אי אפשר להכריע אודותן בוודאות על אחת כמה וכמה, שאין לאדם אפשרות להודיע מראש על פעולותיהם העתידיות של בני האדם כאשר הן בלתי סבירות ונוגדות את הטבע האנושי. משימה בלתי אפשרית זו סורטטה בפורטרות בספר התורה. בתורה פרקים רבים שכוללים חיזויים מפורשים על מעשיהם של בני האדם, ואף על מעשים בלתי טבעיים ומשוללי היגיון בעליל. המפליא הוא שכל החיזויים הללו נמסרו לטווח של אלפי שנים. חיזויים אלו נמסרו בתורה בפרשת בחוקותיי שבספר ויקרא, בפרשת כי תבוא שבספר דברים, ובמקומות רבים נוספים בתנ"ך ובתורה שבעל פה. וכאן מתעוררת השאלה, אם ההיסטוריה מסורטטת מראש ומעשם של בני אדם התגשמו כפי שנמסר בפסוקים, מה מקומו של האדם בתוך המארג הטבוי הזה? מה הערך לבחירתו? והתשובה היא אכן השבילים מסומנים מראשית הבריאה, אבל האדם בוחר את המסלול שבו יצעד, ונבהיר את כוונתנו. בתורה כתובים שני תסריטים אפשריים להיסטוריה, ובכל תסריט עשרות פרטים על מאורעות בעולם ועל מעשי האנושות. כל תסריט פותח בתזכורת על הבחירה החופשית שיש לאדם, ובהמשך רשומים המאורעות שהתגשמו בדיוק בהתאם לבחירה. מסלול ראשון, אם יקיים עם ישראל את ההסכם אותו חתם בהר סיני וימלא שליחותו בעולם, ההיסטוריה תתגשם כדלקמן. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה ללא מלחמות וברכות נוספות בדרך. מסלול שני, אם יעזוב עם ישראל את ההסכם, ההיסטוריה העתידית היא כדלקמן, ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה, מחלות, מלחמות ועוד כהנה וכהנה. הבחירה החופשית מתבטאת באפשרות לבחור במסלול המסוים שנרצה. כל ההמשך נצפה מראש ונכתב במדויק ואין אפשרות לשנותו. הדברים התגשמו כפי שהם כתובים, וכמובן ניתן לעבור ממסלול למסלול בהתאם לבחירה החופשית. קיימת תועלת רבה לאופן הזה של כתיבת הדברים בתורה. על פי המאורעות שיהיו בעולם, אפשר לראות אם בחרנו בדרך החיים הנכונה, או נטשנו אותה ולשנות את מעשינו בהתאם. בכך נוצר הבדל מהותי בין היהדות לשאר הדתות. כל הדתות מיוסדות על שכר ועונש שיגיע לאחר המוות, ורק אז ידע אדם אם פעל כשורה עם לב. זוהי המחאה דחויה. הוא מקבל ההמחאה, לעולם לא יוכל לבדוק את השקר הטמון בה. לעומת היהדות המשלמת במזומנים, בדיקת המעשים מכאן ועכשיו אפשר לראות עם צועדים בתוואי הנכון. תועלת נוספת, כידוע יסודות היהדות שעליהם עומד כל הבניין, הם הידיעה במציאות השם בבריאה ובתורה משמיים. בכתיבתה של ההיסטוריה מראש המתייחסת לפעולותיהם ולמעשיהם העתידיים של בעלי הבחירה. זו עדות מוצקה לתורה משמיים, כי רק בורא העולם השולט על הטבע וההיסטוריה, יכול למסור מראש ביצוען של מאורעות אלו. בדרך זו נהפכה ההיסטוריה לתחנת אמונה למציאות השם בעולם ולתורה משמיים. התורה ניתנה לפני כ-3,300 שנים ומסורטטים בדברי ימי ישראל עד ימינו אנו. כל תקופה בהיסטוריה רחוקה כקרובה ניתן למצוא אותה מתועדת מראש בפרשיות התורה. פרשת כי תבוא עוסקת בתקופה שמחורבן בית שני ועד לתקופתנו, תקופת אחרית הימים. עניין זה גילה הרמב"ן בפירושו לספר ויקרא בפרשת בחוקותיי. הרב ויצמן שליטה מביא 10 דוגמאות מכל תקופה ותקופה בימי ימינו, ומגלה כיצד כותבת התורה את כל פרטי ההתרחשויות העתידיות באופן מעורר השתאות. נביא שניים מן המאורעות הללו. בבית שני הרומאים גוזרים שאין לקבור מיתים יהודים. ההיסטוריון יוסף פלביוס כותב כך, המיתים היו נערמים בכל דרכי המלך, והם הרומאים הניחו את הגופות להירכב בחמה. מי שהיה קובר אחד מקרוביו היה חייב מיתה כעונשו של בורח. מי שגמל חסד זה לחברו היה הוא עצמו זקוק לקבורה מיד. על אחד מהמאורעות שקרו עקב הגזרה הזו, מובא בתלמוד הירושלמי, כרם גדול היה לאנדריאנוס הרשע, 18 מיל על 18 מיל כמין טבריה לציפורי, והקיפו גדר מהרוגי ביתר. מלא קומה ופישוט ידיים ולא גזר עליהם שיקברו עד שעמד מלך אחר וגזר עליהם שיקברו. אמר הבחונה, מי שניתנו הרוגי ביתר לקבורה נקבעה ברכת הטוב והמיטיב בברכת המזון, הטוב שלא נשרחו והמיטיב שניתנו לקבורה. גזירה בלתי הגיונית זו לא יהין האדם למסור אודותיה מראש מלבד ביזיון המיטים, המרות הקשים של הגופות והסירחון הנורא שסביבם, הייתה הגזירה עשויה להביא השלכות קשות. הגביעות המושלכות עלולות לגרום מחלות וזיהומים, ועד היום לא הצליחו חוקרי ההיסטוריה לרדת לפשרו של חוק נורא זה. והנה, למרות הבעייתיות שבמאורע הזה, התורה הודיעה עליו מראש. פרשתנו, והייתה נבלתך למאכל לכל אוף השמיים ולבהמת הארץ ואין מחריד. ומאורע נוסף, אודות נצחיות העם היהודי למרות האנטישמיות. הייתכן? לאורך כל הגלות הרגיש עמנו על בשרו את שנאת העמים. בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, לכאורינו אמורים כבר להיעלם מן העולם חס ושלום. אבל המציאות אומרת הפוך. עמים ולאומים שחיו חיי שלווה על אדמתם עבדו ונעלמו, אבל לעומתם העם היהודי שעבר את כל התלאות נותר חי וקיים לנצח. התופעה הזו הדהימה את אומות העולם. כך כותב מרק טווין. המצרים, הבבלים והפרסים עלו ומילאו את העולם בשעון והדר עד שהועם הזוהר ועד ששקו ועברו מן העולם. היוונים והרומאים הלכו בעקבותיהם, עוררו רעש עצום ונעלמו. עמים אחרים הופיעו, נסו ברמה את לפידם לזמן מה, אבל הוא נשרף באש של עצמו. ועתה הם יושבים בצל או עבדו בכלל. היהודי ראה את כולם, עיקה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז. אינו מראה סימני שקיעה, לא תשישות של זקנה, אין העתה בכישורה ואירנותו לא קעתה. כולם בני תמותה בעולם מלבד היהודים, כל הכוחות חולפים, אבל הוא נשאר. מה סוד נצחיותו? כך חותם מרק טווין את דבריו בשאלה ללא מענה. יבוא אדם וימסור מראש שכך תיראה היסטוריה, למתעתיה יחשב בעינינו. אבל התורה מודיעה מראש על הפרדוקס הנצחי וגם משיבה עליו. על רקע הסבל והסיבולת, השואה וההתחדשות, נחקקת מול עינינו המציאות האלוקית, וההסבר היחידי לקיומנו. לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. דברי אלוקים חיים האמורים בפרשתנו מקרינים אלומת אור על ההיסטוריה והופכים אותה לשיעור חי ב... דברים מדהימים ונפלאים של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטא, אודות פרשת השבוע הבא עלינו לטובה, פרשת כי תבוא. עד כאן מוריי ורבותיי תלמוד תורתנו בדפינו היומי היום הזה. יום רביעי בשבוע י"ג באלול תש"פ סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית. את דף חף דלת במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר יום חמישי י' דלת באלול תש"פ ונלמד את דף חף ה' במסכת עירובין. ליקורים בנימין מלצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.